בעזרת השם נלמד את ההפטרה של פרשת חיי שרה. זה הפרק הראשון במלוכים א', והמלך דוד זוקים בו ביומים. זאת הפטרה מאוד מעניינת. אנחנו בעזרת השם נלמד אותה עם המלבים, הפירוש של המלבים, ועם הפירוש של המלבים רואים פה דברים באמת לא רגילים, לא רגילים. המהלכים הדיפלומטיים או אפילו הפוליטיים שקורים פה. איך דוד המלך, מה המצב שלו מול העם, מה המצב של אדוניהו מולו, בשבע ונוסון, איך הם, נוסון הנובי, איך הם מנסים להשפיע על דוד המלך שימליך את שלוימוי, והדרך בה הם עושים את זה, זה פשוט מדהים. פשוט מדהים, זה פשוט, אפשר להגיד, בית ספר לפוליטיקה. אם אתה רוצה ללמוד איך לנהל פוליטיקה חזקה, אפילו היום, אתה פשוט לומד את הפרק הזה עם מלבים, ויש פה את כל הדרכים, איך עובדים בצורה מדויקת. אולי אני מגזים שאני אומר כל הדרכים, אבל יש פה ממש, זה מדהים הקטע הזה. דבר ראשון, אבל אני רוצה לתת הקדמה קצרה, מה הפשט בזה? כן? דוד המלך עובד פה דברים עם פוליטיקה, עם עובדים ומשפיעים עליו, והוא כן יודע ולא יודע, ויספרו לו ככה ויספרו לו ככה. מה, איך הדברים האלה עובדים? מה קורה כאן אצל דוד המלך? צריך להבין שכשאנחנו מסתכלים על בכלל לימוד ספרי הנביאים, היה כלל שתמיד היו אומרים, ומובא בספרים, רבי יוסף ליס מביא את זה ועוד מביאים את זה, שהיו כאלה שאמרו של נביאים, ספרי הנביאים מותר ללמוד או ילדים קטנים או אנשים גדולים. אבל אנשים בינוניים לא כדאי להם ללמוד את ספרי הנביאים, כי הם לא יבינו את זה. מה קורה באמת אצל ילדים קטנים? אצל ילדים קטנים כל התפיסה שלהם, של הנביא, היא הרבה יותר פשוטה. הרבה יותר פשוטה. איך היה לאחרונה התקשר אליי אברך חשוב, שהוא מלמד ארדקה, הוא מלמד ילדים. והוא אומר לי, מה, יש לנו דברים שהוא פוגש בנביאים, והוא לא יודע מה לענות לילדים, אם הם ישאלו אותו, איך דבר כזה קורה אצל אנשים כל כך גדולים, איך דבר כזה קורה. אז דבר ראשון אמרתי לו, תראה, מה שאתה שואל, הילדים לא שואלים. זאת אומרת, השאלות הן לא של הילדים, השאלות הן שלך. כי הילדים לא שואלים שאלות כאלה, הם תופסים את כל הסיפור הזה בצורה קצת שונה. השאלות שלך, הן צריכות את התירוץ שלהם, ועל זה בעזרת השם נדבר. אבל דבר ראשון, ילדים באמת קולטים את הדברים אחרת. אבל גם איך מלמדים את זה ילדים? רבי יוסף ליס היה מתאר שכשהוא היה ילד, הם למדו בחיידר את הסיפור שדוד המלך יוצא לדרך ולוקח איתו חרב. ואז אחד הילדים שבדמיון שלו דוד המלך היה כזה אדמור זקן עם תלית ותפילין יושב ולומד תורה כל היום עם התהילים ביד, אז הוא כזה שואל אותו, בשביל מה דוד המלך צריך חרב? איפה הוא שם את זה? ליד הקרטל? כאילו, איפה הוא שם את החרב שלו? מה דוד המלך עשה עם חרב? ככה הוא שם את המלמד. אז המלמד אומר לו, אבא שלך יוצא מהבית, הולך לשוק, הולך ליריד, כן, הוא הולך ליריד, הוא לוקח איתו בגדים ותלית ותפילין, את המצוות לדרך לוקחים. מה זה המצוות? התלית ותפילין, מה יוצאים הבית בלי תלית ותפילין? אומר דוד המלך, כי מלחמות השם אדוני נלחם, הוא נלחם את מלחמה איזה השם. דוד המלך היה צריך לקחת איתו תלית, תפילין וחרב. תלית, תפילין וחרב, זה היה כלי של דוד המלך לעשות את המלחמה. אומר, זה הצורה שהמלמד בחיידר לימד אותם את הדברים האלה. עכשיו, אצל מבוגרים יותר, הם לא מסתכלים על זה במבט כזה, ולכן לא כדאי שהם ילמדו נביאים. אבל אנשים גדולים, ומי שלומדת קצת את העומק של הדברים, יודע שכן. ההסתכלות הפנימית על העולם היא קצת יותר מורכבת. וההסתכלות הפנימית על העולם היא שלא רק, תסלחו לי על המילה, אור של בהימה, שצבוע בשחור ואנחנו קושרים אותו על היד, הופך להיות קדוש ונקרא בשם תפילין, ולא רק אור של בהימה מעובד בסיד שכתבו עליו בדיו הופך להיות בקדושת ספר תורה, אלא גם חרב יכולה להיות קדושה. אם היא בשימוש נכון ומשמשת לדברים הנכונים, כן, היא יכולה להיות קדושה. זאת אומרת, כל דבר בעולם הוא בעצם חפץ שיש את הכוח הפועל בנפעל, יש את המחשבה של היוצר בספר תורה ומתפילים ומזוזות שצריכים כוונה בייצור, אז הכוח הפועל של האדם שפועל ומייצר את הספר תורה, וזה נותן את הקדושה בנפעל, במה שיוצר, בחפץ המיוצר. כל כלי בעולם יכול להפוך להיות אתרוג ולולב וכולי, והם יהיו חלקים מהקדושה. חרב, היום בזמננו אין לנו את זה, אבל חרב גם יכולה להיות חלק מהקדושה, כמו סכין של מילה, שהוא סכין של, שיש בו קדושה, תשמישי מצווה, כן, לא תשמישי קדושה, אבל אם זה מיועד לזה, תשמישי מצווה, זה סכין של שחיטה, וכל הדברים האלה, שהם בעצם כלים שמשמשים לקדושה, משמשים, הם חלק מהקדושה, הם מגיעים אל התיקון שלהם על ידי הדבר הזה. גם חרב וגם כלי מלחמה יכולים להפוך להיות קדושים. כשהם בעצם מבצעים את התפקיד שהקדוש ברוך הוא מייעד להם בעולם בצורה הנכונה. יש הבנה אבל ברמה פשוטה יותר של הדברים, ויש הבנה עמוקה יותר. יש משפט, ודיברנו עליו הרבה, כמה פעמים הזכרנו אותו בעבר, ובכל זאת נזכיר אותו עכשיו עוד פעם, משפט שכתוב במאיר עיניים. המאיר עיניים, בספר שלו יסם מחלב, נמצא במדפס במאיר עיניים, על שבס דף למד בייס, על קטע שדיבור המסחיל, נוסוסו ונוסטו באמונו, אחת משלושת השאלות שהאדם נשאל כשהוא עולה לשמיים, אז הוא אומר שם, מביא בשם הבעל שם טוב, שאם אדם שלומד בגמרא על המחליף פורו בחמור, נמצא מתקן תיקונים בעולמות העליונים, כן, משלומד תורה, משלומד גמרא, אדם שהולך במציאות מחליף פורו בחמור, ודאי שהוא עושה תיקונים הרבה יותר גדולים. ברגע הראשון זה נשמע מאוד מוזר, המשפט הזה, מה? אדם שהולך ונמצא בשוק מחליף פרה בחמור עושה תיקונים, ודאי שהוא עושה תיקונים יותר גדולים, מעל מה הכוונה? בעל שם טוב באמת מסביר את זה שם בהמשך הדברים, ואת ההסבר נראה לי הכי קל להסביר לפי הסיפור שהיה עם רבו רוחבר לייבוביץ', הראשי ושל קמניץ, הברכת שמואל, כן? החזוני שאמר שהשואה לא יכלה לקרות כל זמן שרבו רוחבר ורב שימן היו בחיים. רבו רוחבר לייבוביץ', הראשי ושל קמניץ, ורב שימן שקופ, הראשי ושל גרודנה, שני אנשים קדושים מאוד, אשר יוישו והברכה שמואל. קיצור, היה איש קדוש מאוד, תמיד חוכם עצום, יראת שמיים מופלגת ממש, והיה בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא ברח מקמניץ, מפני הצבאות הגרמניים, ולעומק רוסיה. נראה לי שהוא הגיע לעיר בשם קרמנצ'וג, עיר שדווקא מפורסמת, גם מלבים, היה בדרך להיות רב בקרמנצ'וג, והוא נפטר בדרך בקייב, ונקבר שם בראש השנה, והוא היה בדרך לקרמנצ'וג, הוא הגיע לשם, רבו רוחבר היה בקרמנצ'וג, וכשהוא היה שם בתקופת מלחמת העולם הראשונה היה דין תורה בין שני סוחרים שסחרו, נראה לי שזה היה סחרו בברזל, והיה דין תורה ביניהם, ויות ורבו רוחבר היה לו כושר לדיינות, היה לו יודין יודין, היה לו תעודת של דיין, וביקשו ממנו שיבוא לשבת לדון אותם. אחד מהדיינים, הוא הגיע לשם וישב, כמו דין תורה, כן, צעקו וצרחו וקיללו והאשימו וכולי. ורבו רוחבר ככה יוצא באמצע ואומר, תראה, זה טוען את הטענה של הקצויס, זה טוען את הטענה של הנסיבס. שתיהם טוענים טענות של הקצויס ונסיבס, זה מה שמתווכחים. אומר, אבל הקצויס והנסיבס מתווכחים כל כך עדין, ואלה צועקים, מייללים, מקללים, מה קורה פה? סיפור מדהים, אבל בואו נתבונן שנייה. כשאנחנו לומדים את הקצויס והנסיבס בוויכוח הזה, איך אנחנו לומדים את זה? הקצויס והנסיבס, כן? מתווכחים ביניהם, רב אריאלי ורב יינקב, מתווכחים ביניהם מה הפשט בגמרא, שהגמרא באה לפרש את מה שכתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך, שזה דבר השם. זאת אומרת, הקצויס והנסיבס, ברור שמי שלומד את זה צריך להגיד ברכת התורה. ברור שזה לימוד תורה, והדבר הזה ישפיע על הנפש של הבן אדם שיתמוך דברי ליבך, וייתן לו חיים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נתן בתוכנו, מי שמתווכח בוויכוח הזה, נכון? אם אני עכשיו מתווכח איתך, או איתך, או איתך, על הקצויס והנסיבס הזה, אנחנו יושבים ומתווכחים לדבר השם, וגורמים שדבר השם ייכנס פה במציאות, וישנה את העולם, ויבנה את סדר העולם, ויבנה את סדר העולם הבא, כמו שהמהר"ל מרחיב בנסיבת תורה, דברים נפלאים קורים בעולם. האם ששני האנשים האלה מתווכחים זה גם קורה? בעצם כן. אם הם יהיו מודעים לזה. אם הם ימשיכו את דבר השם ואת אור השם לתוך המציאות, קל יותר, אני לא אומר שזה קל בעצם, זה קל יותר לזכור ולגלות את כבוד השם כשהם מתווכחים על קצויס ונסיבס, מאשר לזכור ולגלות את כבוד השם כשמתווכחים שתי סוחרים על ברזל שנסע ברכבת ולא הגיע וכן הגיע. קשה, הרבה יותר קשה. זה העבודה של איסוחר והעבודה של זבולון. העבודה של איסוחר זה לגלות את דבר השם בתורה, העבודה של זבולון זה לגלות את דבר השם במציאות. העבודה של זבולון הרבה יותר קשה מהעבודה של איסוחר. זה להיות בשוק, לחוף עניות ולנסוע ולהגיע, ובספוני תמוני חול לגלות את הצבע של התחלת. כן? לגלות בדברים שתמונים בחול, שמה להוציא את הקדושה ולהביא את הקדושה ולגלות אותה בעולם. זה עבודה של זבולון, זה עבודה לא פשוטה בכלל. חסידס מדברת על זה הרבה, על התפקיד של לגלות קדושה בעולם, לגלות קדושה במציאות עצמה. לא רק אלא נוסוסו ונוסטו. תתעסק בעסקים שלך באמונו. ובאמונו זה גם ביושר, זה א' ב', אבל גם באמונה, בידיעה ברורה שהכל זה אלוקות והכל זה הקדוש ברוך הוא, וכל מה שקורה ומתגלגל בעולם זה דבר השם שמתגלה בצורות ואופנים שונים. זה הכל לגבי מציאות שעוד קל לנו יותר להבין, לגבי עיסוקים, חפצים, ביזנס, עוד אפשר להבין. יש שלבים בעם ישראל בהיסטוריה שדבר השם ואור השם והמציאות האלוקית התגלתה אפילו בכלי נשק. במלחמות של יהושע בן נון, במלחמות של דוד המלך, אפילו בכלי נשק. אחד הדברים המזוהמים ביותר בעולם זה הפוליטיקה. אם זה דיפלומטיה, שזה צורה קצת יותר גבוהה, ואם זה פוליטיקה, שזה צורה יותר נמוכה, אבל זה הכל הולך עובר סביב. המנועים הם קנאת אהבה, כבוד ואגו, והכלים הם חנופה, שקר וחוצפה, וככה הדברים האלה עובדים. פוליטיקה בנויה על הדברים האלה, וכל הזמן זה, במקום להגיד את הדבר האמיתי והפשוט, אז אומרים את הכל בדרכים עקיפות, בגלל האינטרס. טוב, לא צריך לדבר בגנותה של הפוליטיקה, כי נראה לי שדברים פשוטים וברורים. יש שלבים מסוימים בבריאה, בגאולה שעוברת על הבריאה, שלא רק חפצים נהיים קדושים, גם מצבים נהיים קדושים, ואפילו המצב של פוליטיקה יכול להפוך להיות כלי לקודש. בזמן השיא הרע בהשלמותה, כמו שזה נקרא, בזמן שהירח העיר וזרח בשלמות, שזה הזמן של דוד ושלמה המלך, ופה אנחנו מדברים על המעבר בין מלכות דוד למלכות שלמה, שזה שיא הרע בהשלמותה, הירח מאיר בשלמותו, הקדושה מאירה בעולם במצב שאין מקבלים גרים בימי דוד ושלמה, כן? זה כמו ימות המשיח, קרוב מאוד לימות המשיח, זה הזמן נפלא בעולם, שכבוד השם מאיר וזרח. בזמן הזה, אפילו הפוליטיקה הייתה חלק מהקדושה. אנחנו היום כל כך רחוקים מהמצב הזה, שקשה לנו אפילו לנסות להבין איך זה יכול להיות שפוליטיקה יכולה להיות כלי לקודש. שפוליטיקה יכולה להיות קדושה. אבל כן, בתקופה של דוד המלך ושלמה, הגיע המצב שאפילו הפוליטיקה הייתה כלי לקדושה. ולכן כשאנחנו רואים פה את הפרשה הזאת, יש פה באמת פוליטיקה, ויש פה התנהלות של חשבונות פוליטיים ולנהל דברים בצורה הזאת, כשהכל בעצם עומד בצורה שהוא כלי וכיסא ומרכבה להביא את הקדושה לעולם ולהמשיך את מי ישב על כיסא השם. ככה זה מכונה בפסוק. ושלמה ישב על כיסא השם למלך. זאת אומרת, שלמה הולך לשבת על כיסא השם ולהביא את המציאות הזאת ששלמה ישב על כיסא השם. השימוש פה הוא לא רק בחרב, אלא אפילו בכלי שנקרא פוליטיקה. ואז הפוליטיקה מתקדשת והופכת להיות גם היא, אפילו היא, חלק מהקדושה. זאת אומרת, בגאולה אנחנו נהיה בשלב עוד יותר קיצוני, שאפילו דברים שהיה נראים לנו לא רק על הגבול של החנופה והשקר, לא שבדרך כלל זה משמש לאגו, אלא אפילו דברים שבאמת נראים לנו גרועים, גם הם יתגלו ויתגלה האור והקודש שיש אפילו בהם, זה כבר הערכו בזה לספרי חסידות הרבה, אבל יש השורש של הדברים נמצא כבר במדרש, חזיר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו. מה זה אומר? השם מתיר אסורים, כך כתוב במדרש תהילים. השם מתיר אסורים. מתיר אסורים, הכוונה מתיר איסורים. דברים שהם היום אסורים והולכים להיות מותרים לעתיד לבוא. החיים הקודש מביא את זה כידוע, בחזיר, שעתיד הקודש ברוך הוא להחזירו. אבל שם יש ברשימה במדרש עוד כמה דברים. נידה ועוד ועוד, כל מיני דברים שהם היום הם חלקים של מנודה, מרוחק, הם לא חלק מהקדושה. כן, בעצב תלדיבנים וכולי, שהם חלקים שמגיעים ממקום החטא, הם מגיעים מהמקום הרע. ואז יתגלה שהקדוש ברוך הוא היה בכל מקום ומכל היום בסתר. ואסור לנו לחיות עם זה בגלוי בזמן שהוא בסתר. היום אני לא יודע אם מותר לנו להשתמש עם הכלי שנקרא פוליטיקה. אבל בזמן ההוא, בזמן של דוד המלך ושלמה, אפילו הפוליטיקה הייתה חלק מהקדושה. עדיין לא כל המציאויות בעולם. אבל אפילו עד הדבר הזה, שהוא עדיין על הגבול, כבר היה חלק מהקדושה, ובו באמת נראה את הפסוקים בפנים. והמלך דוד זוקן בו ביומים ויחסו בה בגודים ולא ייחם לו. אנחנו יש כל הזמן את הנמשכים בלשון כזה להגיד, יש פה רצ צודק, יש פה הרבה דברים, כן, באמת הרבה. על הרבה דברים פה נאמרו הרבה דברים, ואפילו שזה עובר בראש, תחיל להתאפק. אני רוצה להתמקד בפשט של המלבים, שנוציא מהלך אחד, בסדר? אז אני אולי קצת מרמק קוים, אז לפעמים לא יותר, בסדר? והמלך דוד זוקים בו ביומים, ויחסו בבגדים, מחסים אותו בבגדים, ולא ייחם לו. זאת אומרת, הוא זקן, כמה היה? 70. לא כזה זקן, אבל יש מישהו במקרא שנקרא יותר זקן, אפילו שהוא היה יותר צעיר ממנו, שמואל הנביא. כתוב שזקנה, שמואל הנביא נקרא זקן, למרות שכמה הוא נפטר, בגיל 52. בגיל 52 הוא כבר נקרא זקן. אבל הפסוק אומר שזקנה קפצה עליו. זקנה קפצה עליו. היה זקן באפיסת כוחות. יש בפסוק R4 שנקרא עם זקנים, רב צודק מעריך בזה, בסדר? בפרי צדיק על פרשס חייסור, יש מאמר שלם של רב צודק, מה זה הארבע האלה שנקראו זקנים, וזה קנה חוכמה. טוב, מה היה איתם? עכשיו, הוא שוכב מחוסה בבגדים, ולא יחם לו. מה בעצם קורה פה? יש הרי, איך עובד כל הבגדים? איך עובד פוך? בסדר? כל הדברים האלה, הם בעצם משמרים את חום הגוף. יש חום טבעי לגוף של האדם, ואז בא בגד מבודד, בסדר? הבידוד הכי טוב הוא אוויר. אז אם יש בו בועות אוויר, או פוך של נוצות, כן? אז הנוצות האלה גורמות שהאוויר נלכד ביניהם, ואז מה שקורה, שהחום נשאר. עכשיו, כשאדם נכנס לסמיכה, היא עדיין קרה, ואז לאט לאט הוא הגוף מפריש חום, ואז השמיכה הזאת שומרת על החום, ואז חם לבן אדם. עכשיו, מה קורה פה? הבעיה של דוד המלך, שהוא כבר לא מחמם את עצמו, ולכן בגדים כבר לא יכולים לעזור לו. הוא צריך גוף חימום חיצוני שיחמם אותו. כן? יש שמיכה חשמלית, או סדין חשמלי, או משהו כזה, כן? שהוא נותן חום מעצמו, ולא רק שומר על חום הגוף הקיים. טוב, אז הוא כבר זקן, וגם בא בימים, זאת אומרת, זקן, אפיסת כוחות, הוא הפסיק להנהיג ולמלוך, הוא שוכב על המיטה שלו, מחוסה בבגדים ולא יחם לו, הוא כבר לא מחמם את עצמו. כן? עכשיו, התוצאה של זה היא שבמציאות הוא כבר לא מנהיג את העם. וממילא, מה שמצפים זה שאחד מהילדים שלו ינהיג במקומו. הוא כבר לא יכול להנהיג, שמישהו אחר ימלוך במקומו. עכשיו, היה לו כבר בן שרצה למלוך, אבשלום, מרד בו ורצה למלוך, ומת, אבל פה מדובר על אדוניהו. אדוניהו בינתיים עוד לא מבצע, עוד לא ממליך את עצמו למלך, הוא מתחיל לתכנן את ההמלכה, כשזה לא לגמרי מרד. כן? אז הוא מתחיל לדבר עם האנשים שסביב דוד המלך, אם זה שר הצבא, ואם זה הכהנים, והכל לסדר, שכולם יתמכו בהמלכה שלו, והוא גם לא פוחד כל כך. למה? כי דוד המלך כבר לא מתפקד. זאת אומרת, דוד המלך יכול לכעוס, מה אתה ממליך את עצמך למלך בחיי? אבל הוא לא מפחד כל כך, כי הוא אומר, הנה, דוד המלך כבר לא מתפקד. הוא לא יכול לצאת מהבית, כי הוא גם צריך להיות, אפילו בגדים לא עוזרים לו. זאת אומרת, אי אפשר לחסות אותו עם סמיכה ולהוציא אותו, זה לא יעזור. ואז, מה שעשו בשביל לפתור את זה, וזה הגדיל את הניתוק שלו מהעם, שויימרו לא יעבודוב. העבדים, הרופאים, אמרו לדוד המלך, שהדרך בה יחממו אותו, זה יבקשו לאדוני המלך, נערו וסולו ועומדו לפני המלך, ושהי לו יסוי חנס ושוכבו וחיקחו וחם לאדוני המלך. אז יקחו נערו וסולו, הוא התחתן איתה, זאת אומרת, זה לא יודע, פילגש, מה, בוא לא ניכנס, יש לנו דביר, יש עריכות גדולה, מה היה הגדר של הקידושין שהיה בדבר הזה. בכל אופן, שתעמוד לפניו, לשרת אותו, ועל פי הלוכה, יהיה מותר לו להיות איתה, ואז היא תהיה גם סריחנס. מה הכוונה סריחנס? ממונה על האוצרות. עכשיו, אף אחד לא נכנס עליו יותר. כאילו, רק היא נמצאת איתו. כי, ושוכבו וחיקחו, הוא נמצאת איתו כל הזמן. וזה לא נורמלי שאנשים נכנסים ויוצאים נכון במצב הזה. אז וחם לאדוני המלך, והיות וזאת הייתה העיצה, אז עכשיו מה קורה? אדוניו הוא פוחד אולי מלצאת ולמלוך בישראל שלא מדעת דוד המלך? דבר ראשון, הוא כבר לא מתפקד. דבר שני, לא מתפקד כמלך. והוא גם חולה, הוא לא יכול לצאת. זה לא הולך לחזור, הוא לא הולך לחזור אל העם. עכשיו גם הוא לא ידע מזה. מי יספר לו? היחיד שנמצא איתו זה הנער בסולו הזאת. אנשים לא נכנסים ויוצאים בגלל שהיא נמצאת איתו כל הזמן, אז אי אפשר להיכנס מהצניות, כן? שלא ייכנס. יותר מזה, אפילו האוצרות שלו, הוא צריך, גם זה היא מנהלת לו. הוא עושה, היא לא יצריך להיכנס, היא גם מנהלת לו את האוצרות. זאת אומרת, בעיקרון, דוד המלך לא אמור לדעת מכלום. הוא מופרש מהעם, הוא מופרש אפילו מהמשפחה שלו, יש רק אחת שיש לה קשר איתו. עכשיו, והיבקשו, הוא אומר, מה, המלבי מסביר שמה הייתה הסיבה, מה הוא הזדרז? מה אכפת לו לחכות בסבלנות? שדוד המלך אומר, כמה זמן הוא ישרוד ככה? לא הרבה, נכון? אז תחכה בסבלנות. יגיע היום שדוד המלך יפנה את הזירה, ואז הוא ייכנס ויקח את המלוכה. אומר, אבל הייתה פה עוד סיבה. ויבקשו נערו יופו בחויל גבול ישראל, ביקשו מישהי שתהיה, ואז הביאו וימצאו עשיו אישה גשון עמיס ויוביאו איסו למלך. אומר, מה שהיה פה, מה שגרם, זה כמו שאתה רואה בסוף של הסיפור, בסוף של הסיפור, אחרי הכל אתה רואה שמגיע אדוניהו בן חגית ומבקש משלמה המלך, כשהוא כבר מלך, אחרי כל הסיפור הוא מבקש ממנו, תן לי את אבישג השונמית לאישה. זאת אומרת, הוא רצה אותה מאוד, עד שהוא מסר נפש לבקש אותה משלמה, כשזה גרם לעונש חמור מאוד ששלמה נתן לו אז, כי הוא שולח הרי את בת שבע, לא רוצה להיכנס לפרטים של הסיפור שם, הוא שולח את בת שבע לבקש את אבישג השונמית מאת שלמה. ואז כשבת שבע מבקשת את זה משלמה, שלמה אומר נכון, אלא, למה את מבקשת בשביל רק את אבישג השונמית? תבקשי בשבילו את המלוכה עצמה. זה מה שהוא רוצה, כן? אין נושאים על מנתו של מלך וכולי, אבל זה מה שהוא מבקש באמת. עכשיו, פה זה גם מה שגרם לו להניע את התהליך מוקדם מדי. כי כבר אז, כשהיא הייתה אצל אבא שלו, אצל דוד המלך, והוא ראה אותה, נתן דעתו עליה ובערה בליבו כרשף אש, למלוך תכף ולקחתה לו לאישה. אומר, מה? והנערו יופו עד מאויד, ותהיל המלך סויכנס, ותשור אסייהו, והמלך לא ידעו. המלך לא ידעו, כן? זאת אומרת שלכן היא תהיה מותרת לאדוניהו בן חגית. אז עכשיו מה הוא רוצה? זה רק לשרתו. זה לא תהיה מישהי אחרת. והיא הייתה, אומר, היא הייתה יחידה ביופי, כן? והנערו יופו עד מאויד. ולכן, כי ביקשו, בכל גבול ישראל, ולא מצאו, רק אותה מצאו, מכל הבסולויס, הייתה יפה עד מאוד, יופי מופלג, ולא הייתה מניעה מצד דוד המלך, כי המלך לא ידעו, ולכן הוא מאוד רצה להתחתן איתה, ובשביל זה הוא התחיל להכיש את כל הסיפור הזה. עכשיו הוא אומר, הקטע הזה שעומד מאחורי הסיפור, הפסוק מסתיר את זה ברמז. הפסוק לא כותב את זה בצורה ברורה, אבל אתה רואה מהסוף של הסיפור, איך שהוא מגיע ודורש אותה, ואז אתה מבין מה גרם לו להזדרז מראש. גם שלמה המלך הבין, כן? שהוא רוצה אותה והוא חייב לעשות את זה, הוא דומה בעניין הזה לאבשלום. כן? זה מלך בחיי אביו, וזה רוצה למלוך בחיי אביו. זה בא על פילג שב של אביו, אבשלום, וזה רוצה לקחת את שוכבת חיקו. רק אבשלום מרד בזדון, ובא על פילג שב אביו להראות, כי הוא נבאש באביו, לא מעניין אותו מאבא שלו, הוא מורד באבא שלו, הנה אחרי דבר כזה, אנשים תמיד פוחדים, רגע, אבא והבן בסוף יסתדרו, ואנחנו נצא דפוקים, תמיד, התערבת במריבה, הם בסוף מסתדרים, ואתה נשארת מסובך עם שניהם. אבשלום רוצה לשכנע את העם שאין חזרות, אני הסתבכתי עם דוד המלך ולנצח, ולכן הוא בעצם עולה, עושה על הגג לעיני כולם, נוטה אוהל, ובא אל פילגשי אביו להראות להם שעל זה אבא שלי לעולם לא יסלח לי. וזו בעצם טקטיקה שהוא פועל בה. ופה היה בהפך. אבישג רצה בגלל תאווה שלו, והוא רצה למלוך שבאופן שלא יסתבך עם אבא שלו ולקבל אותה. זאת הייתה המטרה שלו. ולכן מה שמתחיל, ואדוניו ון חגיס מסנסי לימור, אני הם לא יח... פה הנפילה שלו. חב צודק מדבר על זה גם בעריכות בפריצדיק, פה הנפילה שלו, כשהוא בא ואומר, אני אמלוך. לאורך כל הסיפור, שלמה המלך הוא לא חלק מהסיפור, לא מעניין אותו. אתה לא רואה אותו פועל, הוא לא רואה זה. כשהוא מקבל את המלוכה, הוא פועל בה. הוא לא ממשיך להתחמק. טעות שכבר נעשתה בעבר על ידי מלכים קודמים, שלא היה להם את האומץ לקחת את המלוכה בשתי ידיים ולפעול ולהגיד לה מה לעשות. כשהוא לוקח את המלוכה, הוא לוקח אותה. אבל לפני שהוא לוקח את המלוכה, הוא לא מעוניין בה כל כך. אם יבחרו בו, אם ישמעים ייתנו לו את זה, אז הוא ייקח. זה התפקיד שיטילו עליו, זה מה שהוא יעשה. ברגע שבן אדם מתנסה למורני המלוך, הוא כבר מראה שהוא לא ראוי לתפקיד הזה. אם אתה רוצה את זה, אז זה לא בשבילך. אם אתה לא רוצה את זה, ואתה מבין שלא שררה אני נותן לכם, אלא עבדות אני נותן לכם, הם בורחים, הגמרא באוריות, הם בורחים מלקבל מלוכה, אז הם ראויים למלוכה באמת. רב צדוק מעריך בזה מאוד, להסביר שזה גם לפי הספירות, אבל בוא נשאיר את זה בצד כמו שאמרנו. אבל ואדוניה בן חגית מתנסה למור, אני אמלוך, בגלל כל הסיבות שראינו עד עכשיו. ויעש לוי רכב ופרושים וחמישים איש רוצים לפונוב. כמו שראינו באבשלום גם עשה את הדברים האלה, 50 איש רצים לפניו ורכב ופרשים והכל, להראות כאילו שתכסיסי מלוכה. זאת אומרת שיהיה אפקט של מלוכה, אפקטים. זה הדבר הראשון. אתה שם לב, זה מלוכה. אבשלום היה יותר מתוחכם בקטע הזה, כי הוא בעצם עובד דבר ראשון לשכנע את העם. נכון? כל מי שהיה לו משפט אצל דוד המלך, אבשלום היה מחכה בחוץ, פוגש את האנשים, וכל אחד שואל אותו, מה הדין ודברים שלכם? ושומע את האדם אחד, ואומר, וואי, אתה צודק, הלוואי שאבא שלי יצדיק אותך. ואז שומע את השני, ואומר, וואי, גם אתה צודק, בלי שהוא ידע שהוא אומר את זה גם לראשון, והלוואי שהמלך יצדיק אותך, הלוואי שיהיה פה משפט צדק. ואז הם נכנסים לדוד המלך, ואחד הצדדים הרי הפסיד. חייב להיות, כל דין תורה אחד הצדדים מפסיד. אף אחד לא יוצא מרוצה ב-100%, נכון? מישהו תמיד מוותר על משהו, בפרט שאבשלום אמר לו שהוא צודק ב-100%. ואז הם יצאו החוצה, והתחושה של תמיד, לפחות צד אחד, לפעמים שתי הצדדים, אבל לפחות צד אחד הייתה, חבל שאבשלום הוא לא מלך. עכשיו, כל מי שהיה מתקרב אליו, לנשק אותו ביד, בצורה של מלכות, הוא היה מרים אותו, לא נותן להם להתכופף אליו, ומנשק אותו כמו חבר. ההפך, הוא היה מתנהג לכולם, וככה הוא ויגנוב את לב העם. הוא גונב את הלב שלהם. הוא שיקר, כן, הוא לא, זה לא אמיתי, הוא לא באמת חשש שני הצדדים צודקים. זה מה שהם רצו לשמוע. אז זה מה שהוא אמר להם. עכשיו, פה הוא הולך, שונה קצת, הוא עושה גם, שם הוא עושה תכסיסי מלוכה, אבל פה הוא גם עושה תכסיסי מלוכה. אומר גם, למה הוא לא מפחד מאבא שלו? למה הוא לא מפחד? וגם הוא, למה הוא לא מפחד מעם ישראל? אולי הם לא יסכימו. אז אומר הפסוק, מאבא שלו לא פחד, למה? ולא יעצוב אוי אוביב מיומוב לימור מדוע כוחו אוסיסו. אומר זה דבר שלא עצבו אביב מימיו, הוא לא פחד מאבא שלו, כי אבא שלו מעולם לא עשה אותו עצוב בשאלה למה, מדוע ככה עשית. לא עצבו אביב מימיו, הוא אף פעם לא אמר לו מוסר. הבריס קרוב היה אומר, אם הוא לא אמר לו, כנראה שלא היה צריך להגיד לו. דוד המלך הרי חינך את הילדים שלו כמו שצריך, כן? אז אם לא אמר לו, כנראה שלא היה צריך להגיד לו. רק רואים מפה, אמר הבריס קרוב, שצריך לצעוק על ילדים גם אם אין סיבה. צריך למצוא סיבה ולצעוק עליהם. ילד צריך לדעת לקבל הכנעה, גם אם הוא הכל בסדר. תמצא משהו שהוא לא בסדר ותצעק עליו. טוב, זה באמת וורד של הבריס קרוב אומר, ולא צבוע אביב מימיו לימור. יש מדרש, המדרש אומר שלא, יש מדרש מופלא, כן, אני רק חוזר על הלשון שלו, לא כאברהם, שלא רידה בישמעאל ויצא לתרבות רעה, לא כיצחק שלא רידה בעשיו, לא הניש אותו, לא חינך אותו ויצא לתרבות רעה, לא כדוד שלא רידה באדוניהו ואבשלום ויצאו לתרבות רעה, אלא כבת שבע. בת שבע היא הדוגמה החיובית. מה היה הסיפור עם בת שבע? יש דברי למואל מלך מסע אשר יסרטו אמו, זה במשלי פרק למד א' נראה לי. בסוף, ממש לפני אשת חיל. דברי למואל מלך מסע אשר יסרטו אמו. הסיפור היה שביום ששלמה המלך חנך את בית המקדש, הוא התחתן עם בת פרעה. ובת פרעה הלכה ושמה וילונות שחורים על החלונות, עם דוגמאות של כוכבים, וככה הלך לישון ולא התעורר. ובאים בבוקר לפתוח את בית המקדש, להתחיל להקריב את הקורבנות, ובדרך כלל מתחילים עם הזריחה, כבר לפני, המפתחות של בית המקדש נמצאים אצל שלמה המלך, ושלמה המלך בחדר. הוא לא יוצא, הוא ישן. והתעכבה הקרבת התמיד באותו יום עד 4 שעות ביום. וחורבן בית המקדש קרה באיזה שעה? 4 שעות ביום. זאת אומרת, פה כבר התחיל, הדבר הזה זה מובע באמת פסיכתא ליה רבה, שיש קשר בין שתי הדברים האלה. מי נכנס לחדר לטפל בו? אמא שלו. בת שבע נכנסת. והיא אומרת, מסרטו אמו, קשרה בת שבע את שלמה לעמוד. וכבר המלך, הוא בנה את בית המקדש, והוא כבר התרתן עם בת פרעה והכל. היה בשיא הגדולה שלו. היא קשרה אותו לעמוד והפליקה לו ונתנה לו מכות ובכתה ואמרה מברי ומבר ביתני ומבר נדרי. הכל יודעים שאביך הצדיק היה. אם עכשיו רואים שאתה ככה מתנהגת, מי יאשימו? אותי יאשימו, יגידו שזה בא מאמא שלו. אתה לא תתנהג ככה, אין חוכמות. מברי ומבר ביתני ומבר נדרי, והגמור גם מפרשת את זה, שמברי ובר ביתני, זאת אומרת, אני, כל הנשים של דוד המלך היו אומרות, נודרות נדרים, שיהיה בני הגון למלכות, שיהיה לי בן ראוי למלכות, ואני לא כך, אני מעולם לא התפללתי שאתה תהיה הגון למלכות, אני תמיד התפללתי שאתה תהיה ראוי לתורה, שאתה תלמד תורה, שאתה תהיה ריראי שמיים. כל הנשים ברגע שהן היו נכנסות להיריון כבר לא היו יותר בקשר עם דוד המלך, ואני תמיד הייתה נכנסת שיצא אבלת מזורס. יש שם כמה דברים שהיא אומרת, ככה דאגתי לך, ככה טיפלתי בך, וכל התכלית שלי הייתה רק לא שתהיה הגון למלכות, מי צריך את המלכות? שתהיה תורה, שיהיה לך תורה. נתנה לו מכות, ושלמה המלך שר לה במשלי, הוא שר לה במשלי, הוא כותב את הפרק הזה, דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו אמו, הוא קורא לעצמו למואל מלך מסע, אשר ישרתו אמו, מברי ומבר ביתני ומבר נדרי, קיצור את כל הקטע הזה, ואז אשת חיל מי ימצא? אשת חיל מי ימצא? נאמר על האמא הזאת, שיודעת לתת מכות לילדים כשצריך, ויודעת גם לדאוג להם באמת, ויודעת לשים את המטרה האמיתית מול העיניים, והנה, זה הדוגמה. טוב, אבל בכל אופן, נחזור לענייננו, ואדוניה בן חגית לא פוחד, למה? כי לא עצבו אביב מי המאבלים, מה מדוע ככה עשית? אז הוא בטוח שאבא שלו יסלח לו גם על זה. וגם הוא טוב תואר מאוד, וגם הוא, יש עוד סיבה שאנשים אוהבים את זה. העם אוהב שהמלך נראה טוב. כן, זה דבר שקיים עד היום, תמיד קיים. זה משהו אנושי. וגם הוא טוב תואר מאוד, ויש עוד סיבה. ואויסו יולדו אחרי אבשלום. מי ילדה אותו אחרי אבשלום? אבשלום בן מעכה, אדוניה הוא בן חגית, זה שתי אמהות שונות, כן? רק הוא נולד, ילדה אותו, אמא שלו חגית, אחרי שמעכה ילדה את אבשלום. אבל מה הוא מתכוון להגיד? אמנון היה הבכור, ואחריו היה דניאל, ואחריו היה אבשלום, ואחריו אדוניה. עכשיו אמנון נפטר, נכון? אבשלום רצח אותו. ואז היה לך את דניאל, גם הוא נפטר. ואז היה לך את אבשלום, הוא נרצח, נפל בקרב על ידי יואב בן צרויה. בסדר? ואז מי נשאר בעצם לפי התור? מי אמור להיות? אדוניה בן חגית. הוא הרביעי, ושלושת הראשונים מתו, אז הוא היום הבכור, הוא אמור למלוך תחת אבא שלו. ולכן, זה עוד סיבה, גם הוא טוב תואר, וגם הוא עכשיו לפי הסדר, כל השלושת הקודמים מתו, אז הוא זה שאמור להיות המלך. והיהיו דברוב, ועוד דבר, הוא בונה ברית, עם מי? הוא מדבר ומסכם עם יואב בן צרויה ועם אביוסור הכהן, ויעז רוח אחרי אדוניו. יואב היה שר הצבא, אדוניה היה הכהן הגדול, אז אדוניה יביא לו את כל המערכת הדתית, כן, בית המקדש, המשכן, העם גם הולך אחרי הכהנים מצד אחד, מצד שני יש לו את הצבא, שר הצבא, ואז יש לו את שר הצבא ואת הכהנים, ואז הוא יכול, יש לו תמיכה ציבורית. עכשיו, מה הסיבה של שתי אלה? הם תומכים בו. אז אברבנאל מסביר, כי דוד יואב ידע שדוד המלך כועס עליו, כי הוא הרג את אבשלום, והוא חשב שהוא יצווה לשלמה להרוג אותו, כמו שבאמת היה בהמשך, שדוד המלך אומר לשלמה להיזהר מאוד מיואב בן צרויה, ולהתפטר ממנו בהזדמנות הראשונה, כמו שכתוב גם בהפטרה של פרשת ויחי, ונצטרך להסביר שם את הסוגיה הזאת, שזה גם דבר מעניין. ואביתר ראה שדוד המלך מאוד מכבד את צדוק הכהן, והוא חשב להינצל על ידי שהם ילכו עם אדוניה, ואז אדוניה יצטרך למנות אותם. אז יש פה משחק פוליטי שהם בעצם מנסים לחבר ברית, שתי האנשים האלה שפוחדים להיות מסולקים, מצטרפים אל אדוניה בן חגית, וכך הם מבצרים את המעמד שלהם. ושתיהם ויעזרו אחרי אדוניה, הם הולכים לעזור לו. עכשיו, את ממי הוא נמנע? וצודוי ככהן, שהוא בעצם הכהן החילופי, אבל הוא ידע שדוד המלך רוצה למנות את שלמה. ובנו יהו בן יהוידו, בניו בן יהודה, ונוסון הנובי, ושמעי וראי, והגיבורים אשר לדוד לא יהיו עם אדוניהו. כל אלה ידעו שהרצון של דוד המלך זה להמליך את שלמה, והוא הבטיח את זה לבת שבע, והוא דיבר על זה כמה פעמים, שהוא רוצה ששלמה יהיה מלך אחריו. ולכן הם לא היו עם אדוניהו, הם חשבו שזה, סליחה, זה לא הוגן. נכון שאולי אין היום לדוד המלך את הכוח לנהל את העניינים, אבל הרצון שלו קיים, והוא יודע מה הוא רוצה, והוא יודע למה הוא בחר בשלמה. כן, וזה רצון השם, ונתן הנביא יודע את זה, ולכן הם לא משתפים פעולה עם אדוניהו. עכשיו, מה אדוניהו עושה? הוא רואה שיש לו מתנגדים, הוא רואה שלא כל הציבור הולך איתו באוטומט, אז הוא רוצה לקשר את האנשים שלו, לקשור אותם יחד, ועל ידי זה, איך עושים דבר כזה הכי טוב? אוכל. גדול לגימה שמקרבס, יושבים ביחד, שותים, אוכלים, ואז נהיה איחוד ביניהם. והוא צריך לעשות את זה מהר, לפני שהקבוצה שתומכים בשלמה, הם יודעים שהרצון של דוד זה למות את שלמה, לפני שהם ימליכו אותו. ולכן הוא קורא לחברים שלו, לא למתנגדים, לקשור את כל החברים יחד, ולהראות את הכוח שלו לאנשים פנימה, ואז הוא יוכל לצאת החוצה ולנהל את המאבק על המלוכה. אז מה הוא עושה? ויזבח אדוניהו, הוא הולך ושוחט, צוין ובוקר ומרי, עם אבן הזוחלת אשר אצל אין רוגל. כן, הוא הולך לאבן הזוחלת שאצל אין רוגל, ככה זה היה נקרא. המרלב"ג אומר שאנחנו לא יודעים למה זה נקרא ככה, אבל זה היה נקרא האבן הזאת, אבן גדולה וחלקה מאוד, והיה אולי אפשר להזיז אותה בצורה הזאת, זה מקום מפורסם, אצל אין רוגל, ליד דם עיין, ויקרא אז כל אחוב בני המלך ולכל אנשי יהודו עבדי המלך. למי הוא קורא? לבני המלך, בסדר? כן? ולכל אנשי יהודה. הוא קרא את כל אחיו ולכל אנשי יהודה. מה קרא את? אותם הוא שאל מראש, את בני המלך. אתם מסכימים לבוא איתי וכולי? עכשיו, אנשי יהודה, שזה בעצם הפקידים וכל האנשים שנמצאים במערכת, להם הוא לא קרא בהתייעצות. עוד פעם, שים לב, יש אנשים שחשוב שתתייעץ איתם מראש, אל תתייעץ עם כולם. יש אנשים שאתה מודיע להם עובדה סגורה. זאת אומרת, אדוני המלך הגית פה בונה את המחנה שלו, אז יש אנשים שנקראים, בואו, יש זה, תבואו. ויש אנשים, לעומת זאת בני המלך, שהם אנשים שיכולים אולי גם לרצות את זה, והם מסוכנים מבחינתו, אז איתם הוא מתייעץ, ואז קורא להם בדבר הזה. אבל, וסנוסון הנובי, ובנויו ושגי בוירים ושלוימו אוכיב לא יקור לשלמה נוסן הנובי בנויו והגיבורים שהוא ידע שהם לא איתו, הוא אפילו לא דיבר איתם, הוא אפילו לא התייעץ איתם, כלום. כן? ככה קרה להם. יש אומרים שהאבן הזוחלת, אומר המלבים, זה לשון זחילה של מים, אבל מעניין באמת איפה זה, אולי אפשר לזהות את זה, לא יודע. טוב, מה קורה עכשיו? הם כבר סגרו, הם הולכים לסבוח, והסבח צון ומרקר ומרי, הוא קורא לכל האנשים שהוא כבר סיכם איתם, ולאחרים, ויש שם כהן ושר צבא, הכל מסודר. מה קורה עכשיו? ויאמר נוסון אל בת שבע, אם שלוימוי, לאמר נוסון הנובי, הולך לבת שבע, האמא של שלוימוי, ואומר לה, הלוי שומעת, כמולך אדוניהו, כמולך אדוניהו בן חגיס, ואדוינינו דוד לא יודו. עכשיו, שימו לב שכשהוא מדבר איתה עכשיו, הוא אומר לה שלוש דברים שונים. הוא אומר מצד אחד, לעורר את בת שבע לפעולה. הוא אומר, אל תגידי שיש זמן. זה הטעות הראשונה שאנשים עושים. יש זמן, נראה. לא, קום ותעשה את מה שצריך לעשות. חגב, יש על זה מאה שילח גם כן בפרשה שלנו. הוא אומר, ונטור יופיש וקיידמו. כן, קיידמו. בדקת, עשית, קדימה. לא לחכות ולא להתעכב. לא מרוויחים מזה. דבר ראשון, אל תחכי. אל תגידי שעוד יש זמן, כי מולך אדוניהו, הוא כבר מלך, חייבים לפעול מיידית. מה תגידי? טוב, זה מדי מאוחר. זה החברוסה של, שיש עוד זמן, זה מדי מאוחר כבר. כן? הוא בטוח, כל הזמן הוא אומר, איך הוא אומר? יש זמן, עד שכבר נהיה מדי מאוחר. כל דבר בחיים נהיה ככה, כן? כבר נהיה, או זה נהיה מאוחר, עד שכבר נהיה מוקדם. קיצור, אז בהתחלה זה יש זמן, אז אמר לו, הוא מלך, אין זמן. מה תגידי? אוי, מדי מאוחר, כבר אין מה לעשות, די, נו. אמר לו, לא, ואדוננו דוד לא ידע, דוד המלך לא יודע, וכשהוא יודע, הוא ימליך את שלמה, הוא ישנה את המציאות הזאת. מה תגידי? מי צריך את הכבוד הזה? מי צריך את השררה הזאת? מה, בשביל זה נריב? נריב על שטויות? נריב על מלוכה? אומר לה נוסונה נובי לבת שבע, לכי ואתו, לכי יוצא יכנו עיצו. אני הולך ליועץ החיצה לא בשביל כבוד וגדולה, אלא ומלאתי אס נפשך ואס נפש בנך, שלא ימוי, תדעי לך, אם אדוניהו ימלוך, הוא לא ישאיר אותך בחיים, והוא לא ישאיר את שלמה המלך בחיים, כי הוא יודע שדוד המלך רוצה את שלמה למלך, והוא לא יכול להשאיר את הסיכון הזה בחיים. הוא רוצה את המלוכה. הוא מתנסה למור אני אמלוך, הוא רוצה, הוא לא כמוך. הוא לא מגיע מתוך גישה שמי צריך את המלוכה, שמישהו אחר ייקח את זה. הוא רוצה, ותדעי לך, הוא יהיה מוכן להרוג בשביל זה, והיות והוא יראה פה, והוא יודע את האמת, והוא יודע שיש אנשים שיודעים את האמת, שהמלך רצה באמת את שלמה, כל החיים שלו, שלמה יהיה סיכום בשבילו. הוא יהיה חייב להרוג את שלמה המלך, והוא מתכנן לעשות את זה. את לא נלחמת פה על כבוד, את לא נלחמת פה על מלכות. את חייבת להילחם בשביל למלט את נפשך ואת נפש מלך שלמה. אין זמן, אבל לא מאוחר מדי, ואת חייבת לעשות את זה. ככה הוא מעורר אותה משלוש צדדים, לקום עכשיו ולפעול. עכשיו, הוא אומר פה בעצם עיצה. מה עיצה הוא אומר? אז שים לב, הפסוק אומר ככה, לכי ובואי אל המלך דוד ואומרת אלוב, אלוי אתו אדוני המלך, נשבעת עולם עושה חולי מויר, כי שלוי מוי ונייך אם לא איך אחריי, והוא יישב על כיסי, ומדוע מולך אדוניהו, הנה אוי דוח מדבר אל שום עם המלך, ואני אבוי אחרייך ומילי סייס דברוייך. טוב, שנייה, זה פה התכנון, אנחנו נדבר על הפרטים של התכנון, איך הם באמת מבצעים את זה מתוך הביצוע המעשי. יש שם פשוט המלבי מסביר את זה, אבל אני חייב לציין, יש ירושלמי בפה, ירושלמי בפה אומר שאני אבוא אחרייך מכאן שמותר לדבר לשנורי על בעל מחלויקס. זאת אומרת, יש פה לשנורי, אבל זה לשנורי על בעל מחלויקס. יש פה שימוש בכלים שנורמלי אנחנו לא אמורים להשתמש איתם. כל הכלים הפוליטיים האלה, כן? הכלים של פוליטיקה, אז זה לא נורמלי להשתמש איתם. רק מה? יש פה בעל מחלויקס, והמחלויקס הזאת היא על הקדושה עצמה. המחלויקס הזאת היא המחלויקס על דוד המלך ועל שלמה המלך. ובמקרה הזה מותר לדבר לשנור על במחלויקס. יש פה שימוש בכלים, זה כמו חרב. מותר להרוג? לא, אסור להרוג. אבל אם יש מקרים מסוימים שהתורה הקדושה מצווה להרוג, אז חרב הופך להיות דבר קדוש. זה בעצם מה שקורה פה, וחשוב להדגיש את זה ביחס להקדמה שדיברנו על העניין הזה. עכשיו, מה קורה פה עכשיו? פה מתחיל בעצם התהליך של בת שבע ונתן הנביא להשפיע על דוד המלך. אומר, המצב היה באותו זמן, והטובוי ושבע אל המלך החדרו, בת שבע נכנסת למלך לחדר, והמלך זקן מאוד. המלך כבר זקן מאוד, למה? כבר אמר את זה בתחילת הפרק, את זקן, פה הוא אומר זקן מאוד. למה הוא בעצם אומר? כי זה היה, הם לא היו רגילות לבוא לפניו, כי הוא כבר היה זקן מאוד, ובכלל לא היו נכנסים, כי זה לא ראוי, כי ואבישג השונמיס משורסס המלך, אבישג השונמית משרתת את המלך, אז לא היו נכנסים. ואז היא נכנסת, והיא נכנסת בצורה של ותיקויד בס שבע, ותשתחו למלך, והיו אמר המלך מלוך. היא נכנסת בשביל לבקש משהו, כן? הנשים של המלך, אישה, היא לא נכנסת ומשתחווה. אז לכן המלך שואל, מה לוך, מה קרה שאת משתחווה? מה איזה חזל דורשים פה שהיה ותובי בשבע, היה י' ג' באילס, וכלו, היה, יש עריכות בזה, יש ראייה מעניינת. בת שבע, זה מילה אחת או שתי מילים? יש ראייה יפה של רב חיים ולושינר, רב חיים ולושינר אמר שהגמורת דורשת שבתובי בשבע למלך החדרו, יש פה 13 מילים, ולכן יודעים שה-13 באילו יסבוע על בויס השו. אז וטובו, הוא אומר, רגע, אם אתה סופר וטובו בת שבע אל המלך, אז יצא לך 14. חייב להיות שבת שבע זה מילה אחת. כן? אני צודק, וטובו בת שבע אל המלך החדרה, והמלך זה כן, מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך, כן. חייבים להגיד שבת שבע זה מילה אחת. הגמור אומרת שיש פה 13 מילים בפסוק. טוב, אבל היא נכנסת ואומרת, והמלך אומר למלך, ואתו אומר לו, אוי. עכשיו, היא מספרת את זה בצורה שהיא לא כועסת עליו. היא בטוחה שזה לא ממנו. אתה נשבעת לי. איזה חצוף הוא שהוא עובד נגדך. עוד פעם, לא להאשים את הבן אדם. אתה מאשים אותו, הוא נכנס לאנטי, להתגונן. מה פתאום? אני לא זה, זה, זה לא... ומי את בכלל? נכון? ולמה את טוענת? ואחרי מה שאת עשית, את חושבת... אתה מכניס את הבן אדם למקום שהוא צריך למצוא תירוץ להוכיח לך למה הוא צודק ואתה לא. אז אתה לא מאשים אותו. השלב הראשון, מה שבת שבע עושה, זה אומרת לו, אתה רי צדיק. אתה רי, ברור שנשבעת לי, אז אתה מקיים את ההבטחות שלך, נכון? אין לי ספק על זה בכלל. אז תראה איזה חצוף הוא שהוא הולך נגדך. זאת אומרת, היא... זה מה שנקרא חיבוק דוב, מה שנקרא, כאילו, אל תדחוף אותו לצד השני ואז תריב איתו, תחבק אותו, תעביר אותו לצד שלך. כן? היא מגדילה את הפשע של אדוניה. ואיך היא מגדילה את זה? עכשיו, לא סתם, אתה נשבעת. היא מפרטת איך הוא נשבע. שהרי לא חזרת בך, כי הרי אתה גם לא יכול לחזור בך. אבל זה בלי להגיד את זה הכי מפורש, רק ברמז. להגדיל פה את הפשע. איך היא עושה את זה? אז בוא תשמע. והתוימר לוי, והתוימר לוי אומרת לדוד המלך, והתוימר לוי, אדוני אתו נשבעתו, בדוינוי אלוהיכו למוסכו, כי שלוי מוי ונך, אם לוי אחרוי, והוא יישב על כסאי. שים לב כמה פרטים יש בפסוק הזה. והתוימר לוי אומרת למלך, אתה נשבעת. אז אם נשבעת, זה ברור שאתה עומד בשבועות שלך, ולא רק זה. אז שבועה הרי הייתה בשם אלוהיכו. זה שבועה חמורה. שבועה בשם, בשם השם. אני אשבע באלוהי ישראל, אין מתירים לו. אז אי אפשר להתיר לך הרי את השבועה הזאת. ולא רק זה, זה היה נשבעת בשם אלוהיכו לעמתך, נשבעת לי. ואני אשבע לך ואירוי, אין מתירים לוי, אלא בפונוב. אי אפשר להתיר שבועה שנשבעת לי אם אני לא הייתי שם. צריך לקרוא לי ואז להתיר את השבועה בפניי. ויותר מזה, מה נשבעת? כי שלמה בנך ימלוך אחרי, זה הפרט הרביעי כבר, כן? שלמה בנך ימלוך אחרי, שהוא הבן שלי, כי אתה אוהב אותי, ואני הראויה לזה. אז לא יכול להיות שהוא לא בסדר, כן? או משהו כזה. והוא יושב על כיסי, והסיבה החמישית, והוא גם ראוי לזה, מצד עצמו. כי הכיסא שלך דומה לכיסא שלו, זה ראוי אחד לשני. זאת אומרת, היא טוענת פה חמש טענות, למה חייב להיות שאתה לא חזרת בך. זאת אומרת, אני לא הייתי על קצת דעתי שאתה תחזור בך, כי הרי לא יכול להיות, כי אתה נשבעת בשם אלוהיכו, לי, זאת אומרת שאתה עוד פעם לא יכול להפר, וששלמה בנך ימלוך אחריי, נשבעת שהוא בגלל שהוא בן שלי, והוא גם ראוי לזה, אז למה שתחזור בך? אז ברור לי שלא חזרת בך. אז הנה ואתו, הנה אדוניו מולך, והנה עכשיו הוא מולך. עכשיו הוא מולך גם בחייך. כאילו מה, אתה מינית אותו למלוך בחייך? זה מרד. הבטחת את המלכות לשלמה. אם הוא היה מולך אחרי שאתה מסתלק מהעולם, זה גם היה מרד. כי אתה נשבעת, בהשם אלוקיך עולם עושה, אז זה גם היה מרד. וכשקורה עכשיו בחייך, ואתו, הנה אדוני המלוך. וחייב להיות, ואתו, אדוני המלך, לא יודע אותו. ואתה לא יודע מזה. אתה לא יודע מזה, אין לו גם סיבה להגיד שהוא לא ידע שנשבעת, והוא חשב שתסכים, כי הוא הבכור, אז הוא ראוי. אז למה הוא מעלים את זה ממך? שיגיע אליו ירושה, מה הבעיה? למה הוא חייב לרוץ כשאתה חי? אתה, בחייך, ואתה לא ידעת את זה בטח. והיא מספרת לו, כמה שהוא, היא אומרת, אבא שלו חולה. אתה, דוד המלך, אבא שלו חולה, והוא, יש לו זמן לחגיגות. ויזבח שוירום ריבצוין לרוב. אבא שלו שוכב על ערס דווי, והוא חוגג, שוחט ואוכל ומנגלים, והכל זה. ועוד יותר מזה, אל תגיד שהוא לא יודע ומסכן וזה. לא. ויקרא לכל בני המלך, הוא קרא לכל בני המלך, ולאב יוסור הכהן, וליוי אוב שר הצובו. הוא מכין פה את כל החברים שלו. ולשלומו יעבדך לא יקרו. הוא יודע ששלמה המלך הוא זה שאמור להיות המלך האמיתי, ואתה הבטחת, ולכן הוא לא קרא לו. אם זה היה בתמימות, אז למה הוא לא קורא לשלמה? לכולם הוא קורא, רק לו הוא לא קורא. למה? אז בעצם היא מגדילה את החטא שלו ומוכיחה את זה שוודאי הוא הפושע. זה לא אתה, זה לא אתה, אתה בסדר, אבל הוא, תראה איך הוא מורד בך. ואז ואתו אדוני המלך, פה היא מוסיפה משהו חשוב. אם היא תספר לו שכולם הגיעו גם כן, וזה לא מספרת, שהגיעו גם כל עבדי המלך, אז יכול להיות שדוד המלך ייכנס למצב כזה, טוב, אז אין לי כוח, מה אני אעשה? העם כבר החליט. מה אני אעשה עכשיו? ירוץ ויריב עם כולם? אין לי כוח לזה, אני כבר זקן. ואז, כאילו, הוא יסגור את הסיפור, נכון שזה עוול, נכון שזה עוול, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? זה לא תלוי בי. כאילו, העם החליט. יכול להיות שהוא ייכנס למצב שאין לו כבר כוח לפעול. אז לכן היא לא מספרת לו שכל עבדי המלך וכל הפקידים וכל אנשי יהודה שלהם הוא גם קרה והם הגיעו, זה היא לא מספרת. וההפך, היא מספרת ואתה, כאילו, ועכשיו אומרת, ואתו אדוני המלך, כן, אתה, לא אתה, אלא אתה עם א', אדוני המלך, עיני כל ישראל, עולך כל עם ישראל, יושבים ומחכים עליך. מה אתה אומר? כולם מחכים לשמוע, מה יש לך להגיד? זאת אומרת, הנושא עדיין אצל העם בשיקול. אם אתה תגיד שאתה מסכים עם אדוניה, באמת ימליכו אותו, הוא רוצה את זה, והוא עושה את זה, הוא זורם לשם. ואם אתה תגיד שלא, אז ההפך, אנשים יקבלו את זה. אבל אם אתה עכשיו אומר, אני לא עושה כלום, לא יודע, אין לי כוח, ויושב בבית, תדע מה יהיה? ואיני כל ישראל הלכה להגיד להם מי יישב על כיסא אדוני המלך החרוב והויו כי שכב אדוני המלך עם אבו יסוף. אם עכשיו אתה שותק, עם ישראל יחשבו שזה נעשה בידיעתך. מי יאמין שדבר גדול כזה עושים נגד המלך ולא שואלים אותו? ואז לא רק שאחרי שאדוני המלך ישכב עם אבותיו, כן, ייפטר מהעולם, אז אדוני ימלך בלי מוחה, כלום, אבל כולם ידעו שזה יהיה, אתה הסכמת לזה. ואז מה יגידו? והייתי אני ובני שלו עם אוי חטאים. פה היא עושה צעד מאוד מאוד חשוב. היא בעצם אומרת, יגידו שאני ושלמה חוטאים. מה הכוונה? הרי כולם ידעו שרצית את שלמה למלך. זאת אומרת, יש מספיק אנשים שידעו את זה. פתאום חזרת בך ובחרת באדוניה. אם אתה שותק היום, יגידו שאתה בחרת באדוניה. למה? כי אני חוטאת, ושלמה נולד בחטא. וזה בעצם נותן את כל הסיפור של אוריה, והסיפור של בת שבע, עם דוד המלך, בפרשנות שזה היה חטא, שזה היה לא בסדר. שאני הייתי נוי אפס, ואוריה חיתי וכולי, ואז היא לא אומרת את זה. אבל אז מי גם יוצא חוטא גדול? זאת אומרת, היא חטאה, אבל היא מי? אז היא יוצא שדוד המלך חוטא. עכשיו, היא לא אומרת לו, אם אתה לא נותן לי את זה, כולם יגידו שאתה חוטא. זה לא חכם. לא אומרים משפט כזה. היא אומרת לו, אם אתה עכשיו שותק, אני יצא חוטאת. ושלמה יצא חוטא. כולם יגידו שבגלל שאנחנו חוטאים, וזה ילד ממזר, ודברים כאלה, לכן, עוד פעם, לא ממזר הלכתי לגמרי, כי הראויה החיתי כבר מת, אבל בצורה לא ראויה, אז לכן הילד הזה לא יכול להיות מלך בעם ישראל. ואז מה שיקרה, עוד פעם, בתוצאה שהיא לא אומרת, זה שכולם יגידו שהסיפור של דוד המלך עם בת שבע היה באמת סיפור לא טוב. זה בעצם מה שהיא אומרת. דרך אגב, זה בדיוק קורה הפוך הרי, כן? ברגע ששלמה המלך מולך אחריו, אז מה כולנו מבינים? שאם שלמה המלך מולך אחריו ויושב על כיסא השם, חייב להיות שזה היה בקשרות. חייב להיות שזה היה בקשרות, כי לא ייתכן שיהיה שלמה המלך שבונה את בית המקדש וכולי, חייב להיות שבאמת זה היה טוב, למרות שזה היה נראה אולי לא טוב, למרות שצריך להבין מה קרה שם בסיפור של בת שבע, אבל כנראה שזה כן היה טוב. אז היא אומרת לו, ומשפט די נכון, כן? אם אתה שותק עכשיו, ואדוניה בן חגית מולך, כשכולם ידעו שרצית את שלמה ובסוף התחרטת, יגידו, היה לו עירור תשובה כשהוא היה זקן. ואז הוא הבין שלא עושים כזה דבר. לא לוקחים כזה חוטא שנולד מכזאת פושעת וממנים אותו למלך עם ישראל. אבל התוצאה של זה זה גם שאתה תצא לא טוב בסיפור הזה. ככה היא בעצם מובילה אותו אל המקום הזה שמנסה להניע אותו לפעולה. עוד פעם, זה לא מאוחר מדי, הציבור מחכה לך, אם אתה לא תעשה את זה, אתה תצא החוטא והפושע פה, נשבעת, בשם אלוקיך, לעמתך, כשלמה בני, חמש סיבות שאתה לא יכול לחזור בך, ואם אתה חוזר בך, אתה פושע, זה ברור לי שזה לא אתה, אבל תתערב, תעצור את הדבר הזה. אומר, והנה אוידנו מדברס עם המלך ונוסון הנביא, בו, תוך כדי שהיא מדברת איתו, נתן הנביא בלי... כאילו בלי תאום, גם בא ונכנס. בא ונכנס ובא ולדבר. ואז מה הוא אומר? ויגידו למלך לאמור, הנה נוסון הנביא, ויבואי לפני המלך, וישתחו למלך על אפו ואורץ. הוא מגיע, משתחווה למלך בכבוד, ומתחיל לדבר עם המלך. עכשיו, מה קורה איתה בינתיים? היא יוצאת החוצה. היא יוצאת החוצה, ועכשיו נתן הנביא הולך לדבר מכיוון הפוך לגמרי. זאת אומרת, היא דיברה שזה לא המלך, זה רק הוא הפושע וכולי, נתן הנביא בא מכיוון אחר לגמרי. הוא עושה את עצמו כאילו שהוא חושב שזה בפקודת המלך, הוא לא כועס על אדוניהו, מה פירוש, אתה אמרת לו לעשות את זה. אבל רק מה? למה אתה לא מספר לי דבר כזה? הוא לא יודע בכלל שדוד המלך נשבע לבת שבע שהבן שלה יהיה מלך. מה? רק מה הבעיה? אני נביא? אני באתי ואמרתי לך נבואה ששלמה המלך יהיה אחריך? אני מבין שהחלטת לא לשמוע על הנבואה הזאת, בטח קיבלת נבואה אחרת, אבל לפחות ספר לי שקיבלת נבואה אחרת, אל תוציא אותי שקרן. אל תספר לי, אני היום חושב שאני נבאתי נבואת שקר. אז החלטת לעשות דבר כזה, לא יודע למה, אבל כנראה קיבלת נבואה שאדוני היה צריך להיות מלך. לכן אמרת לא להיות מלך. תבינו איזה כיוון הוא בא? עכשיו, הוא בא ואומר את זה, בוא נראה את הלשון. הוא אומר, ויגידו, הוא משתחווה. ויאמר נוסון, אדוני המלך, אתו אמרתו אדוניו, אם לא יחחרוי, והוא יישב על כיסאי. אומר, אתה הרי אמרת, תופס את זה כמציאות. אתה הרי אמרת שאדוניו אם לא חחרי, והוא אם לא חל כיסאי. והוא יושב על כיסאי. אתה הרי המלכת אותו. כי יורד היום. הוא אומר, ואיך אני יודע שאתה אמרת? זאת אומרת, לא שמעתי, אבל אני רואה אותו, עושה, המלך חי, והנה, היום הוא הולך, והיזבח שויר ומרי וצוין לרויב, ויקרו לכל בני המלך, ולסורי הצובו ולאב יוסור הכויין. ואילה כולם מה עושים בלי לשאול את המלך? כולם שאלו אותך בטח, ואתה הסכמת. ואינו מויכלים ושויסים לפונוב, ויואי מרו יחי המלך אדוניו, יחי המלך אדוניו. כולם אומרים, יחי המלך אדוניו. טוב, וככה הוא מספר לו את הסיפור. הוא אומר, והבעיה שלי היא לא זה שהחלטת. בסדר, החלטת אתה המלך, החלטת לתת לאדוניו, החלטת. ולי אני עבדך, הוא אומר, ולי, אני עבדך. למה הוא לא קרא לי? ולצדוי כהכויין, וגם לא רק לי הוא לא קרא, לצדוק הכויין הוא לא קרא, ולבנויו ובניו יודו, ולשלו עמו יעבדך, לא יקור כולנו עבדים שלך. ואם אתה החלטת שאדוניהו יהיה מלך, אנחנו נמרוד בך נראה לך? החלטת ששייך לאדוניהו, כולנו מתייצבים לפקודת אדוניהו, יחיה המלך אדוניהו. אם זה הרצון שלך, אני עבדך, ושלמה עבדך, כולנו, אף אחד מאיתנו לא יסור מפקודתך לשנייה, אנחנו מוכנים לעשות את זה. למה הוא לא קורא לנו? גם שלמה יהיה קנוע אליו. מי אמרה את רצונך? למה חושדים בנו שאנחנו לא נקבל את הרצון שלך? בסדר? עכשיו, מה שקורה אם, ואז הוא אומר עוד דבר שנוגע אליו אישי, אומר אם מייס אדוני המלך נהיו, הדבר הזה אומר, אם זה קרה בגלל ממך באמת, כמו שאני נראה לי לא דבר כזה קורה נגד המלך תכלס, הוא מגדיל את החטא שלו הוא הופך את זה למציאות שלא יכול להיות שעושים דבר כזה נגד המלך ואם מישהו כן עשה את זה נגד המלך עכשיו, אם שמה את המלך במקום שהוא לא יכול ללכת עכשיו ולתמוך באדוניו, נכון? והוא בא ואומר, אז אחי, ברור שעשתי אדוניו, כי אי אפשר לעשות דבר כזה נגד המלך. משתי כיוונים. דוחפים אותו לפעולה משני הכיוונים. ואז מה שקורה, אם היית המלך נהיה הדבר הזה, ולא יועדת או הסבדכו, למה לא אמרת לי דבר כזה? אני הרי התנבטתי אליך, לדוד, ששלמה ימלוך אחריך. הלכת להמליך מישהו אחר, כנראה קיבלת נבואה. אולי שלמה חטא בינתיים, ולכן הוא לא יכול למלוך. הוא מחויב, דוד מחויב, להודיע את זה לנתן, שלא יגרום לו ספק בנבואתו. אז הוא אומר, אתה עובר על דברי נביא? אתה הרי לא עובר על דברי נביא, נכון? אם קיבלת הוראה ממני, אז כנראה קיבלת מנבואה אחרת, אז למה אתה לא אומר לי? אם את אדוני נהיה הדבר הזה, ולא יודעת את עבדכו, מי ישי ועל כיסי אדוני המלך אחרוב. שימו לב, אני צטט עכשיו את הלשון של המלבים. כבר אמרו החכמים, כי להוציא איזה התפעלות, שאדם יפעל, צריך לעורר הדברים מכל צדדיו, כי לפעמים יתפעל האדם מהקנאה והחימה, קנאה וכעס, וזאת פעלה בת שבע. בהגדילה חטא אדוניה, היא מגדילה את החטא שלו, ואז היא מביאה לקנאה וכעס. ולפעמים יתפעל מצד החשד והבושה. חושדים בי? אני צריך להוכיח שאני נקי. אדם מתבייש, נכון? אז זה גורם לו גם לפעול. הוא אומר, וזאת פעל נתן, ומה שהניח שדוד עשה זאת. הוא מניח שאתה עושה את זה. עכשיו דוד המלך יצא לנקות את עצמו, מה פתאום? זה לא אני. אז יש לך פה פעולות משני כיוונים, כעס וקנאה מצד אחד, וחשד ובושה מצד שני, ואז הוא התעורר שחושדים בו שעבר על דברי נביא, ומצד שני זה נתן לא אומר, אבל אם הוא עכשיו שותק, אז זה יוצא שכאילו עובר על שבועה שלו, שהוא נשבע באלוקים, הוא נשבע בשם השם. אז הם דוחפים אותו ככה משני הכיוונים, שיצא לדרך, שיעשה את מה שהוא צריך לעשות. ויען המלך דוד ויאמר קראו לי לבשוב אמר תקראו לבת שבע חזרה כי נתן הנביא נכנס אז היא יצא לתת לנתן הנביא לעשות העבודה שלו בנפרד עכשיו הוא קורא לה והוא אומר לה ותבואי לפני המלך ותעמוי לפני המלך וישוב המלך ויאמר, המלך נשבע עכשיו פעם נוספת, וישוב המלך ויאמר, חי אדוני אשר פודו את נפשי מכל צרו, כי כאשר נשבעתי לך באדוני אלוהי ישראל לאמור, כי שלא אמור ונך אם לא איך אחרי, והוא יישב על כסאי תחתוי, כי כן העשה היום הזה. הוא חוזר על השבועה שלו ואומר, אני אקיים את זה היום ולא יהיה פה שום חזרות. הוא נשבע בהשם אלוהי ישראל שהיום הוא עושה את זה. ותיקוד בשבע פעים אור ארץ ותשתח הוא למלך, משתחווה לו, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. בעצם זה סיום ההפטרה שמסיימת יחי אדוני המלך דוד לעולם. יש פה שתי כוונות, כוונה אחת שיאריך ימים, שלא ימות מיד, וכוונה שנייה שהמלכות של הבן שלו תהיה בעצם המשכה של המלכות שלו, כי הוא בעצם ממשיך את המלכות שלו. רב צונדק יש לו פה גם כן אריכות גדולה בספר חסידס, אריכו בזה הרבה, שמה זה יחי אדוני המלך דוד לעולם, כי יש הרי את הסימן הזה, כן? הגמורה בראשונת הזיין מספרת, אנחנו אומרים את זה בכל קידוש לבנה, שכשרבי רצה להודיע סימן שקידשו את הלבנה, הוא שלח להם סימן, סימן דוד מלך ישראל חי וקיו. זה סימן לקידוש הלבנה. וזה בעצם על המצב של עם ישראל ושיא הרבה של מוסה וכו'. יחי אדוני המלך דוד לעולם. הפסוקים פה ממשיכים שהוא מורידים אותו לגיחון ומושכים אותו שם וכל הסיפור, אני צריך להאריך בזה אולי בפעם אחרת, אבל זה בעצם הפרטים של הסיפור הזה. יש פה באמת מי שינתח את הסיפור הזה רק בגלל מהפוליטיקה שבו יש פה המון גאונות. אבל העיקר הדברים פה זה שמדובר על מלכוס דוד ושלוימוי, מדובר על גילוי של מלכוס השם בעולם על ידי מלכים ובתכסיסי מלכים ופרטי הפרטים של המלוכה, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. הדברים קורים על ידי בת שבע ועל ידי נוסון הנובי ועל ידי כל הצדיקים האלה שבאים ועושים את הפעולה הנכונה, להניע לפעולה מתוך המצב שכאילו דיפלומטיה וכאילו פוליטיקה, וגם זה הופך להיות כלי על הקדושה, להביא את גילוי כבוד השם בעולם כולו, בשלוימו יושב על כיסא השם, שיא הרבה השלמוס, שנזכה כולנו לגאולו שלוימו.